אז הנה הסיפור שלנו. נולדתי במושב קטן, משפחה מעוטת יכולת. היינו 5 ילדים, 2 בנים ו3 בנות. חיינו בצמצום, אך בלב שמח. הייתי הבכור. כשהייתי בן 15 נפטר עליי אבי, ואני הייתי צריך למלא את מקומו, בעיקר בתחום חינוך הילדים ותחזוק הבית. עם זאת למדתי בישיבה ולמדתי טוב. למרות העצב על מות אבי, לא פגעה שמחה מן הבית, אך בפירוש היה קשה יותר. הגעתי לפרקי, התחתנתי, אך הוספתי לגור במושב כדי לתמוך באימי ובמשפחתי. בשנים שלאחר מכן, בעמל רב, עזרתי לאימי לחתן את אחי ושלושת אחיותיי, את אחי ושלושת אחיותיי. זה היה קשה מאוד מאוד. הייתי צריך להיות אקרובט כדי שהמסירות שלי למשפחה לא תהיה על חשבון השלום בית שלי. אני חושב שהצלחתי בזה לא רק בזכותי, אלא בעיקר בזכות רעייתי, שידע לקבל הכל באהבה ונבטא בחוכמה את העול הכבד שרבץ עלינו. אני רוצה לציין עוד נקודה חשובה. אחותי שלפני האחרונה נישאה עם בחור שמתחילה לא מצא חן בעיני אימי. דווקא אני שכנעתי אותה שאם אחותי רוצה אותו זה בסדר, ושחבל לבזבז כוח על התנגדות שממילא לא תועיל. אמי התרצתה ואחותי התחתנה עם הבחור. מהר מאוד גיליתי שטעיתי ושאמי צדקה. הוא הגיע ממשפחה די בעייתית עם היסטוריה של סכסוכים. אביו לא דיבר עם משפחתו ואמו לא דיברה עם הוריה, והוא עצמו היה בסכסוכים עם אחיו ואחיותיו, וכל חייו היה עסוק בקריטת בריתות ובהפרתן. ממש ג'ונגל שלם של סכסוכים. בשלב מסוים הוא אפילו ניסה לכפור בתוך המשפחה שלנו, לנסות לסכסך בינינו. האמת, הוא כמעט הצליח. אבל אמי הזמינה את כולנו לאספת חירום, למעט גיסי ואחותי, וגזרה עלינו שלא לדבר זה על זה, ולסרב לשתף פעולה עם מגיס בכל הנוגע לטענות שיש לו, וגם כשהוא מנסה לעזור למישהו לקבל זכויות שמגיעות לו. אגב, זו הייתה שיטה. הוא היה מגיע אליי ואומר, אתה בכור? אז למה אחיך מקבל יותר? לאחותי היה בא ואומר, אז מה אם את בא? אתה צריכה לקבל פחות? דברים כאלה. ברגע שהחלטנו שלא משתפים פעולה איתו, חלפה הסכנה. הוא ניסה פעם ופעמיים, וכנראה הבין שסגרנו דיל בינינו שלא להתייחס אליו, גם אם בא לטובתנו. לכן חדל לחלוטין, ואנחנו התייחסנו אליו כמו כל אחד מהמשפחה, עד לרגע שהיה מנסה לסכסך או לתמוך בנו במשהו כנגד אחינו בזרינו. במשך השנים הייתה אמי אומרת כי היא זוכרת שהסבא שלי מצד האבא כשעלה לארץ קנה קרקעות בפרוטות ושהסוכנות לקחה אותן. מעולם לא התעמקנו בדברים האלה כי חצי מהמושב טען ככה. אנחנו ראינו בזה סתם כיתורים של אנשים נגד המערכת. גם לא היינו ממש בעניין הזה של קרקעות, חשבנו שכנראה הסוכנות לקחה מכולם ואין מה לעשות. עברו שנים, כל המשפחה עזבה את המושב, רק אני נותרתי, אני ומשפחתי, וסעדתי את אמי שהייתה זקנה וחולה. אמי המשיכה לומר לי שסבא שלנו קנה קרקעות ושאני אברר, ואני אמרתי לה בסדר אמא, אני אברר. ככה זה היה נגמר. לפני כשנתיים אמי חלתה מאוד ואני ממש הייתי עסוק וטרוד לעזור לה, לסעוד אותה. היא הייתה כותבת לי מכתבים שבהם היא מודה ומשבחת אותי ואת רעייתי, וגם מברכת אותי ברכות רבות. כמו כן היא כתבה במכתבים שהיא מצווה לי את הרכוש, ואני כמובן שמחתי לקרוא, אבל ידעתי שאין בזה משום צוואה, וממילא לא התכוונתי לקבל את הרכוש אלא לחלוק אותו עם אחי ואחיותיי שווה בשווה. תמיד התרגלתי להעניק להם כל חיי, ולא החזקתי טובה על כך לעצמי. רק מה כשמצבה של אמי הלך ובאמת החמיר, גיסי, ההוא שעליו סיפרתי, פתאום החל לבקר יותר. למען הסר ספק, מדובר בגיס שמיעט לדרוך במקום. לפעמים שנה שלמה כף רגלו לא דרכה. אשתו, אחותי, הייתה מגיעה לעתים נדירות. ההוא ממש לא היה בעניין של לבוא לבקר. ופתאום הבן אדם מגיע פעם בשבוע. יושב עם אמי, מביא לתה, מדבר איתה. זה היה שקוף לגמרי, סיבת ההתעניינות שלו. אך אני שממילא חשבתי לתת לו את חלקו לא היה אכפת לי. עד רבה אמרתי לאחי ואחיותיי שהעירו את תשומת ליבי. אם זה מה שמביא אותו לסעוד אותה כמה שעות בסוף ימיה, אין לי התנגדות. למרות שמכתחילה לא היה סיכוי שאני אפגע לו בירושה. דווקא אשתי התקוממה מול ביקוריו, תיזהר ממנו, היא אמרה. בן אדם שיש לו כזו עזות לבוא לבן אדם בסוף ימיו שכולם רואים ומבינים מהם כוונותיו, יכול גם ללכת צעד אחד קדימה. לדעתי אתה צריך לבדוק איזה מזימות הוא חורש. מה מזימות ומה חורש? אמרתי לה, ממילא אני לא מתכוון להדיר אותו מהירושה, אז מה אכפתי שהוא חושב שהוא מסדר אותי? לא שמעתי בכל אשתי, לא הייתי מגיע למה שהגעתי. באותה שנה, ביותה בת 82, נפטרה אמי. עשינו לה לוויה יפה, ישבנו שבעה, כל אחים ואחיות. בסיום השבעה עלינו לקבר ולאחר מכן חזרנו לבית. אמרתי לאחי ואחיותיי שאנחנו צריכים, לאחי ולאחיותיי, שאנחנו צריכים לדון על משהו. הם הבינו היטב על מה אני רוצה לדון. התיישבנו בסלון ואז אמרתי להם כמה דברים טובים על אמי, איך גידלה וחינכה אותנו ושמרה עלינו, ובעיקר הקפידה שנמשיך להיות מאוחדים. וזה היה חשוב לה יותר מכל, ולכן כדי לשמור על רצונה, עלינו לחלק את הירושה שווה בשווה, בלי מריבות, בלי ויכוחים. הצגתי בפניהם את הרכוש, שכלל כמובן את הדירה, ועוד כמה חשבונות בבנק, עם כמה עשרות אלפי שקלים. הסברתי להם שאם נמכור את הנכס, יצא לכל אחד מאיתנו סכום נאה. כמו כן הוספתי ואמרתי, אם הטענה כל הזמן שסבא קנה קרקעות בפרוטות מקום המדינה, אני חושב שכדאי שנבדוק את העניין ואולי נגלה שעל שמנו יש רכוש לא מבוטל, שנוכל להתקיים בו ולחתן את ילדינו בכבוד. כל אותה עת ישב גיסי והנהן, בליבי אמרתי, בטח הוא מופתע שאני לא מציג צוואה ואני לא מנסה לנשל אותו מחלקו. אבל גם אם היה מופתע, הרי שלא הסגיר כלל את תחושתו. שבוע לאחר מכן התברר לי מדוע הוא לא היה מופתע. מי שהיה מופתע זה הייתי אני, ובגדול. קיבלתי מכתב מעורך דין בו נאמר לי כי על פי צוואתה של המנוחה, כל הרכוש הרשום על שמה יוסר למר, וכאן נרשם שמו של גיסי. עורך הדין מסר כי עליי לפנות חפצים שנמצאים בנכס השייך למרשו, כלומר גיסי, בתוך 45 יום, כי אם לא אעשה כן אאלץ לנקוט כנגדי וכו' וכו'. עמדתי מאובן במטבח דקות ארוכות. כשראיתי נכנסה היא פלטה צעקה, מסתבר שהייתי לבן כסיד. מה קרה? היא שאלה. הראיתי לה את המכתב. הבטנו אחד בשני ופשוט התחלנו לבכות. זה לא יכול להיות, אמרתי. היא לא כתבה שום צוואה, זה פשוט מזויף. זה לא יכול להיות. ישבנו ולא ידענו מה לעשות. ראיתי התקשרה לאחי ואחיותיי, פרט לזו הנשואה, לגיסי היורש, והם פשוט התייצבו כולם בתוך שעה. הראיתי להם את המכתב, להם הוא אפילו לא טרח לשלוח. הם נכנסו להלם, אחיותיי החלו לבכות. קשה לתאר מה שהרגשנו. הם הציעו שאלך לעורך דין ועמיד אותו על טעותו. הסברתי להם שעורכי דין לא טועים. כלומר, גם כשהם טועים, הם לא טועים. בשביל זה משלמים להם. ובכל זאת סיכמנו שאני ואחי נלך לפגוש את העורך דין שלו, זה ששלח את המכתב. כשהגענו אליו, חרב עלינו עולמנו. האיש היה נחמד ומתקתק, הוא אמר שהוא מבין לליבנו, אבל דברים כאלה קורים. מדובר בצוואה חוקית, כדת וכדין, בכתב יד של הנפטרת, וחתומה על ידי שני עדים חוקיים שנכחו בשעת החתימה. הוציא לנו העתק של הצוואה. היה ברור לי שכעת תחשף המזימה. הבאתי בדף וליבי נפל. ענייני מצווה את כל רכושי ל... כאן נכתב שמו של גיסי. ואילו לשאר ילדיי אני מצווה 1,000 שקל אל כל אחד. הכתב לא היה כתב יד של אמי, הוא היה מודפס. אבל החתימה... החתימה הייתה חתימתה של אמי. לא היה בזה ספק. ליד החתימה הזאת היו חתימות של שני עדים המעידים שנכחו בשעת החתימה. ידעתי שהחתימה היא מה שחשוב. פרצתי בבכי, אני לא מבין איך היא עשתה לי את זה. זה פשוט לא יכול להיות, אמרתי. עורך הדין ביקש להגיש לי מים והיה מאוד אדיב, אבל בתכלס אמר, חוק הוא חוק, עליך לפנות את הנכס כי הוא שייך לגיסך. אמרתי לו, אתה מבין שנעשה כאן עוול? אני טיפלתי בה כל חיי, בעוד הוא לא פקד את המקום. הבן אדם הזה מושחת, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל לא ייתכן שאמי הייתה צלולה כשעשה זאת. לא נהיה יכול לערער על הצבא בתוך זמן סביר, וכמו שאני רואה את הדברים, אתה תוציא עוד הרבה כסף ותדחה על הסף. מה עוד הוסיף עורך הדין? שאת הקרקעות יותר גיסחה, ואתה ממילא לא היית מודע להם, כך שמבחינתך הפסד הוא לא רק, הוא רק בית, לא ממש יקר. קרקעות? אמרתי, על איזה קרקעות אתה מדבר? מה, הוא לא אמר לך? אני איתרתי בשבילו קרקעות באזור פתח תקווה, רשומים לשם סבך, אל תשאל. זה לא היה קל, כי אפילו תעודת זהות לא היה, הייתה. למרבה המזל, הן היו רשומות לביך כבעל ייפוי כוח, ולא כן הייתה תעודת זהות. אתה מצאת קרקעות? בפתח תקווה? כמה דונם? עורך הדין ננעל, אם אתה לא יודע, אני לא בטוח שאני מוסמך למסור לך. יהיה שלום אדוני, ואולי אדבר עם מרשי, אולי יזרוק לך כמה פירורים. יצאנו משם עמומים, אחי הציע שנברר על מה מדובר. לקח לנו יומיים בדיוק לאתר, מדובר היה בקרקעות בשווי, לקח נשימה, 30 מיליון שקל, שהמורים היו להפוך את כולנו לאנשים עמידים, וכעת כולם היו אמורות לעבור לגדי גיסנו, אפילו לא על שם אשתו, אחותינו. שוב התכנסנו, החלטנו שעלינו ללכת לעורך דין, הרבה כסף היה פה תמון. מישהו המליץ לנו לעורך דין טוב ותוקפני שכבר הצליח בעבר לערער על צוואות, אבל הוא ביקש סכום שממש לא יכלנו לעמוד בו. הסברתי לו שאני בקושי גומר את החודש, סיפרתי לו את הסיפור, וכמה שהוא עורך דין הוא קצת התרכך. תביא לראות את הצוואה, אמר. הראיתי לו, הוא קרא בדקדקנות, לאחר מכן אמר, תראה, יש כאן כמה נקודות שאני יכול לערער עליהם, אבל אני בעיקר רוצה לחקור את העדים. אתה אומר שאין לך כסף, מה נעשה איתך? אתה יודע מה? יש לי תחושה טובה לגבי התיק הזה, אתה תשלם לי אחרי שתזכה. הסכמתי, יותר מזה לא חלמתי אפילו. וכאן רק מתחיל הסיפור האמיתי. עד כאן אני מאמין שהיו סיפורים כאלה לפניי ויהיו גם אחריי, כי נוכלים אוהבי בצע תמיד יהיו ומעולם תמיד יהיו אנשים תמימים. אבל מה שקרה בהמשך לא קרה, אני מאמין מעולם. עורך הדין הזמין על חשבונו חוקר פרטי. הוא אמר לי שהוא אחד הטובים בארץ. כשראיתי את החוקר אמרתי, בטח אחד הטובים. שאלה באיזה ארץ? הוא נראה הומלס. אני לא צוחק, בן אדם לא היית שם עליו שקל. מוזנח, שמן, לא מסודר, בדיוק הפוך מדמות החוקר הפרטי שדמיינתי כל החיי. הוא החל לשאול אותי שאלות על המשפחה, על הגיס, איפה גר, מי הוריו, איפה עובד, ואני מספר לו. בשלב מסוים שאלתי, רגע, אתה לא רושם? הוא אמר לי, הכל נרשם בראש שלי. אמרתי, לא יאומן, איזה גאון. נראה לך צעק עליי, איזה גאון וזה נעליים. אתה פשוט מוקלט בטייפ הזה, אמר והראה לי מיקרופון בתוך הצווארון שלו, ובזה, עוד מיקרופון ומצלמה בכובע שלו. התחלתי להבין אם יש לי עסק. בשלב זה הוא החל לברר מי הם העדים. אני לא הכרתי אותם, אבל הוא ערך עליהם בירור יסודי, והגיע לניתוח שעבר אחד מהם ביותו בן 12. לא יאומן מה ניתן לברר על בן אדם בימינו. הם היו צעירים, בני 22, שני העדים, ושניהם עבדו בעבודות מזדמנות. הוא עקב אחרי מספר הימים עד שידע בדיוק איפה הם גרים, איפה עובדים, וחשוב מכל איך הם מתניידים ממקום למקום, עוד מעט תבין למה. אחד מהם היה גר בבאר טוביה במרחק 3/4 שעה ממקום עבודתו. הוא קלט באיזה אוטובוס הוא נוסע ובאלה שעות ונכנס לפעולה. יום אחד יוצא הברנש, כלומר העד שלי, ממקום עבודתו עייף וסחוט אל תחנת האוטובוס. הוא מת שם 5 דקות ולפתע מופיע רכב חבוט. הנהג עוצר ושואל, תגידו, מישהו יודע פה איך מגיעים לבאר טוביה? הברנש קפץ מיד, אני גר שם, אני אראה לך בדיוק איך תגיע, אני אסע איתך. אין בעיה, אמר הנהג החוקר, חכה, תן לי לפנות לך מקום. על הספסל הקדמי היו ניירות וארגזים ובקבוקים לרוב. מעולם לא סודר בלגן בקפדנות כזו שיראה אמיתי. הם נוסעים בשתיקה, הנהג שומע מוזיקה ובכלל לא מתעניין בנוסע לצידו. ולפתע צלצול רם. הטלפון בדיבורי צלצל. כן, אומר הנהג. מה שלומך דוד? בסדר ציון, מה רצית? אל תשאל, אני בבלגן, אבא שלי מאושפז בפוריה. הרופאים נותנים לו כמה ימים לא עלינו. אל דבר ככה, אומר הנהג חוקר. אתה תראה שהוא יוצא מזה.